đầu lầm. כבר עסקנו בחלק מהמשנה, נקרא שוב את המשנה. חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא ועל חילול השם. אגב, הביטוי הזה בא, כן? תמיד אומרים, שבעה מיני פורענויות באות. כן, דבר בא לעולם, חיה רעה בא לעולם. מה זה בא לעולם? היה אפשר לכתוב אחרת. השם מביא חיה רעה. הכוונה בא לעולם זה בא מעצמו. זאת אומרת, כיוון שסדר העולם השתנה, אז גם התפקוד של העולם השתנה. חיה רעה בא לעולם על שבועות שווא ועל חילול השם. את זה למדנו. עכשיו, גלות בא לעולם, גלות בא לעולם, על עבודה זרה, או על עובדי עבודה זרה, תלוי לפי הגרסאות, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל שמיטת הארץ. טוב, קודם כל, מאיפה התנא לקח את זה? מאיפה הוא יודע שגלות באה לעולם בגלל ארבע העבירות האלה? זה כתוב במפורש בתורה פשוט. לא צריך לחפש, זה פסוקים שחור על גבי צהוב, באותיות קידוש לבנה, בכל החומשים, זה כתוב שגלות באה לעולם בגלל ארבעת הדברים האלה, לא צריך לחפש רחוק. בסדר? אז מה הוסיף לנו התנא שלא ידענו מן הכתוב? תשובה, הוא לא הוסיף כלום. חוץ מדבר אחד. אמרו, שבעה מיני פורענויות באים על שבעה גופי עבירה. אם עושים חשבון, יש פה הרבה יותר משבעה גופי עבירה. אלא אם כן, למשל אומרים שארבעת העבירות האלה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שמיטה, זה בעצם אותה עבירה, זה עבירה אחת. אם זה עבירה אחת, אז זה מובן, זה גוף עבירה. עכשיו, מה משותף בין ארבעת הדברים האלה? זה דברים שונים לגמרי, נכון? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שמיטה, אלה הם דברים שונים. אבל כולם נוגעים באותה נקודה. מהי הנקודה? ביטול קדושת הארץ. וזה מה שאנחנו, בעזרת השם, כאן נעסוק בו. ראשית כל, באמת צריך לברר, מדוע העבירות האלה דווקא הם אלה שמביאות גלות. גם צריך להבין, איך העבירות האלה, כלומר, באיזה תנאי העבירות האלה מביאות גלות לעולם. זה לא תמיד ככה. יש שהעבירה היא עבירה של יחיד. יחיד, במרתף שלו, עובד עבודה זרה. בחצר האחורית שלו, מגלה עריות, או אפילו רוצח, שופך דמים. או אפילו עבר על איסור שמיטה, עבד את אדמתו בשמיטה. כל הדברים האלה, במובן הפרטי, אינם סיבה לגלות. כי מהי הגלות? הגלות זה ביטול הישות הלאומית, הישות המדינית. זאת אומרת שיש פה פירוק של המדינה על ידי גלות. איך יכול להיות שעבירה של יחיד תפרק את המדינה? זה מובן שאין פה פרופורציה. עבירה של יחיד צריכה לפגוע ביחיד. מקסימום זה יכול אולי להביא צרה על הציבור, שיש מלחמה או מגפה. אבל שתהיה גלות, מדובר פה על משהו רציני מאוד. זאת אומרת, הפירוק של המסגרת הקולקטיבית, והפירוק של המסגרת הקולקטיבית זה לא דבר של מה בכך בעם ישראל. כי הרי כשהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל, הוא קראת ברית עם המדינה העברית. הוא לא קראת ברית עם היחיד. לכן צריך לברר מה הדבר שגורם לפירוק המדינה בגלל העבירות האלה. אלא ברור שהכוונה היא לא כשיש גילוי עריות סתם, אלא כשהעבירות האלה הן פועל יוצא של המדיניות של המדינה. זאת אומרת, כאשר המדינה לוקחת כפולחן רשמי שלה את העבודה זרה, או כמדיניות כוללת שפיכות דמים וגילוי עריות או ביטול שמיטת הארץ, אז קיומה של המדינה, המשך קיומה של המדינה זה המשך העבירות. מה שאין כן, ולכן אין ברירה במצב כזה, אלא לפרק את הכלי הלאומי. מה שאין כן, כאשר העבירות הן בניגוד למדיניות הרשמית. נגיד, המדינה היא מדינה שבה הפולחן הרשמי זה עבודת השם, לא עבודת הבעל. אבל מה אפשר לעשות? יש רבים שעובדים לבעל. אז עדיין יש תקווה. איך אפשר לתקן את זה? על ידי שהשלטון יתערב. כלומר, אנחנו עדיין בתקווה שהמדינה תעשה את עבודתה ותעניש עובדי עבודה זרה, תבטל גילוי עריות, תבטל עבודה זרה, שפיכות דמים וכו'. בשביל זה יש מלכות. אבל אם המלכות היא בעצמה הגורם, זה הסיבה של הגלות, ואפשר לראות את זה במפורש בספר מלכים. בספר מלכים מוסבר מדוע הייתה גלות. והנביאים אומרים במפורש שזה בגלל החטאים של מנשה מלך יהודה. לא בגלל מישהו אחר. דווקא בגלל מנשה. מה גרוע מנשה מכל אדם אחר? שאצל מנשה העבירות האלה הפכו להיות המדיניות של המדינה. ולכן לא הייתה ברירה אלא לבטל את המדינה שמנשה עמד בראשה. אתה שואל, מדוע התשובה של חזקיהו ויושיהו, לא בעצם של ישיהו בלבד, סליחה, לא עזרה? טוב שהזכרת את חזקיהו. הרי גם בימי אחז היה אותו דבר. אחר כך קם בנו חזקיהו ותיקן את העסק. אחר כך קם מנשה, עוד פעם קלקל, הרבה יותר אפילו מאחז. קם יושיהו, עשה תשובה. אז אם יושיהו עשה תשובה, למה זה לא מספיק? הרי בימי חזקיהו זה הספיק, נכון? כן. מכאן שהתיקון שעשה יושיהו היה תיקון קוסמטי. זאת אומרת, הקלקול הנפשי שמנשה יחדיר בנפשות היה כל כך עמוק, שאפילו אם יש באופן רשמי תשובה זה כבר לא מספיק. ככה מוכרחים לומר, שאם לא כן באמת זה לא מובן. אבל רואים שהייתה אפילו הנביאים, כמו ירמיהו, קיוו שהתיקונים של יושיהו יצילו את המצב. אבל לא הלך. כן? רוח אפנו משיח השם נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. על מי זה נאמר? משיח השם נלכד בשחיתותם. נאמר על יושיהו מלך יהודה. כן. שנהרג על ידי פרעו נכו. אז על כל פנים, צריך להבין שהעבירות האלה מקלקלות כשם המדיניות. עכשיו, למה דווקא העבירות האלה? מדוע למשל גזל? הרי ראינו שדור המבול לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. אז אפשר להגיד, אם יש גזל במדינה, יש גלות. רואים שזה לא אותו הדבר. כנראה שיש דברים מיוחדים בשלושת העבירות האלה דווקא, שמונעות את האחיזה בארץ. מה? שלושה שהם ארבעה, כן, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, פלוס, מוסיפים עוד בונוס, שמיטת הארץ. כן, כלומר, ארבעת הדברים האלה הם באופן מיוחד מנוגדים לבריאות, לטבע הפנימי של ארץ ישראל, ולכן אין ברירה במצב שיש שלושת הדברים האלה, אלא לעקור את ישראל מארצם. מה? למה אלה דווקא? זה בדיוק מה שאני אמרתי, שכנראה שיש משהו מיוחד בהן. ברור שאם אני אמרתי שכנראה יש משהו מיוחד, אני מתכוון להסביר את זה. אז לכן אין ברירה אלא להיעזר בסבלנות. יש פה שאלה, האם ראוי שהמדינה כמדינה תכפה על הפרט את קיום המצוות? תשובה, כל מדינה באשר היא כפייה. אין משטר מדיני, דמוקרטי, אוליגרכי, דיקטטורי, שאיננו כפייה במידה מסוימת, ואפילו המשטר האנרכיסטי הוא כפייה. בגלל שהחברה שבה יש אנרכיה, היא פועלת גם כן כגוף כופה על היחיד. מה שנקרא אצל רוסו, האמנה החברתית. אפילו קבוצה של שודדים, יש בהם כפייה קבוצתית נאמר על היחיד, של כללי המשחק של השודדים. הנה, עשיתי חשבון, מהגניבה הקודמת מגיע לך 32 שקל ו-14 אגורות, אז אני מרזה לך. כן? יש איזשהו יושר בין השודדים גם כן. אז האם ראוי למדינה לכפות את המצוות? ברור שכן. שהרי המדינה אינה אלא הביטוי של הרצון של תושביה. כלומר, כל הכפייה שהמדינה כופה היא כפייה מרצון. הרצון של מרכיבי המדינה זה שיכפו עליהם. ולכן יש כל מיני חוקים, למשל, שצריך לשלם מס הכנסה. אני לא רוצה לשלם, אבל כופים עליהם. כן? אז רגע, תשאל כל אחד ואחד אם הוא רוצה לשלם, אף אחד לא רוצה לשלם. אז איך זה שבסוף משלמים? כי רוצים את הכפייה הציבורית הזאת. אז גם כן, יכולה להיות המצווה, החוק של המדינה, בהחלט. כן. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, יש יותר סברה לכפות את מס הכנסה, שמזה צומחת תועלת לכל אחד ואחד, מאשר המצוות שזה עניין פרטי. תשובה, אתה צודק. כל זמן שהמצווה נחשבת לתועלת של אותו יחיד, אין סיבה לכפות אותה. ברגע שהמצווה נתפסת כמשהו שיש לו השלכה על הכלל כולו, אז זה ודאי יש ערך לכפות אותה. למשל, אם אני אומר, כשאתה אוכל מאכל טרף, אתה מזיק לי, לא בגלל הרגשות שלי, אלא עובדתית אתה גורם להחלשה של המדינה, ואז באים אויבים ומגלים אותנו מארצנו, אז יש לי בהחלט תביעה ממך לשמור מצוות, אני יכול אפילו לכפות את זה עליך. אבל זה במידה, כפי שאתה אומר בצדק, שהציבור מבין שזה כך. כלומר, אם הציבור יחוקק שהמצוות מחייבות, אז זה אומר שכבר הציבור הגיע למדרגה כזאת של הבנה, שהוא מבין שיש השלכה ציבורית לקיום המצוות. מובן? אה? אתה אומר ככה, עצם זה שזה רצון השם, זה כבר מספיק סיבה כדי לכפות, בין שיש לזה השלכה ציבורית, בין שאין לזה השלכה ציבורית. תשובה, אם זה היה נכון מה שאתה אומר, לו יצויר היה שמצווה לא הייתה נוגעת לכלל, אז הקדוש ברוך הוא לא היה מטיל על הכלל גם לכפות את זה. מה? מה? איפה הטילו על הכלל לכפות מצוות? רמב"ם הלכות מלכים. שהמלך המשיח כופה, מה? אם העם לא מקבל את התורה באופן עקרוני, אז הוא גם לא יבחר בהנהגה שתכפה עליו את התורה. לא, בין שהוא דמוקרטי, בין שהוא דיקטטורי. כי אם יש דיקטטורה שאיננה תואמת את האופי של הציבור, הדיקטטורה הזאת לא תתקיים. כי דיקטטורה אינה יכולה להתקיים בלי משטרה ובלי צבא. ובלי אכיפה. והאנשים שמרכיבים את הגופים האלה הם אזרחי המדינה. אין מדינות כאלה. אין מדינות כאלה. וכל המדינות, בסופו של דבר, ניחה לציבור בכפייה הנוראה שקופים עליו. אגב, יש לציין את זה. למשל, בזמנו הייתה מלחמה, קראו לה מלחמת המפרץ השנייה. זוכרים? הייתה מלחמת המפרץ השנייה. אז הייתה מדינה בשם ארצות הברית, שהייתה משוכנעת שכל בני האדם בעולם הם דמוקרטים. ולכן הם היו משוכנעים שברגע שקנה של טנק אמריקאי אחד ייכנס לתוך גבול עיראק, ברגע הזה ממש כל העם העיראקי יתקומם ויפיל את הרודן. מדוע? כי הרי מאחר והם בני אדם העיראקים, אם כן הם דמוקרטים, כי כל בן אדם הוא דמוקרט אמריקאי. בסדר? למרבה הפלא, ראו שלא. ממש זה תמוע מאוד. פתאום שמים לב שלא כל בני אדם מעוניינים בדמוקרטיה. טוב, בואו נחזור אם כן לנושא שלנו. מה? צריך להבין, כן, מדוע שלושת הדברים האלה, כפי שאת שואלת בצדק, הם, זהו, ארבעת הדברים האלה, הם הגורמים את הגלות. רק נזכור דבר אחד, מה זה גלות בדיוק? יש למהר"ל הגדרה של מה זה גלות. כן, תמיד כדאי לזכור את זה, בפרק הראשון של ספר נצח ישראל. הוא אומר, הגדרה של גלות זה שלושה סעיפים. שאנחנו מחוץ למקומנו, ב' מפוזרים, ג' נשלטים על ידי אחרים. זה הגדרה של גלות. כל השלושה. כן? עכשיו, לפי זה, מה ההגדרה של גאולה? ההפך של שלושת אלה. שאנחנו במקומנו, מכונסים וברשות עצמנו. זה הגדרה של גאולה. לפי המהר"ל מפראג. מה אין, מה? זה המהר"ל אומר את זה. פרק ראשון של ספר נצח ישראל, מסביר המהר"ל, מהי גלות. הוא אומר, גלות זה שאנחנו לא במקומנו, מפוזרים ומשועבדים. אני מסיק מן המהר"ל, אני חושב שאם הוא אומר שגלות זה X, אז גאולה זה אנטי X, נכון? אני רשאי לעשות את זה. מה זה יכול להיות משהו אחר? אם גלות, הרי שמה, זה הפרק הזה שבו המהר"ל מסביר שגלות וגאולה הם שני הפכים זה לזה. אז קצת קשה לומר שדבר שהוא הפך A, לא יהיה ההפך של A. ברור? אז יוצא שאם יחסר אחד משלושת התנאים האלה, זה לא גלות וזה לא גאולה. בסדר? משהו באמצע. אז צריך לראות מה מתוך השלושה הוא המהותי. על כל פנים, יוצא לפי זה שגאולה, זה מורכב משלושה מרכיבים לפי המהר"ל. שאנחנו במקומנו, מכונסים ועצמאיים. מה אני לומד מההגדרה הזאת? אני לומד מה שאין בה. אין בה שום מרכיב דתי או מיסטי או רוחני. הגדרה של גלות היא הגדרה פוליטית. יש לך מדינה, שלך, אתה בא, חי, אתה עצמאי, ריבוני, זה הגאולה. אין לך, אתה בגלות. אין הגדרה אחרת בהלכה. חשוב לזכור את זה. כי יש כל מיני דרשות בימינו, איזו חדירה של הגדרות חיצוניות ליהדות, לעניות דעתי, אני חושב שבא מהנצרות, הגדרה של גלות במונחים רוחניים. כן? דבר כזה לא שמענו ולא למדנו מפי אבותינו ורבותינו מדורי דורות. אלא בזמן האחרון נכנסו הגדרות חדשות של גלות וגאולה, הגדרות מיסטיות, רוחניות. צריך לדעת שהדברים האלה מקורן בנצרות. כן? כשישו הנוצרי הגיע לרבנים. אז מה הייתה נקודת המשבר? הוא אמר להם, תדעו לכם הרבנים, שאתם מחכים לכך שיבוא בן דוד, בשביל לשחרר אתכם מן העול של הרומאים. אבל אני לא באתי אלא בשביל לגאול את הנשמות. אמרו לו הרבנים, תשמע, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל זה מחוץ ליהדות. ביי. ביי. כן? ברור, זה כדאי לזכור את הנקודות האלה. מה? איך מה? איך זה חדר פתאום ליהדות? לא, זה לא חדר פתאום, זה חדר לאט. אבל זה חדר לאט בשל האורך של הגלות. אריכות הגלות, חוסר האפשרות הריאלית לתקומה מדינית ממלכתית, הביאה את המחשבה המיסטית לתוך הנפש היהודית. אני אומר כך, ברגע שהרעיונות האלה מנותקים מן היהדות, אז הם נצרות. זאת אומרת, החסידות זה קשר לחלוטין, צריך לדעת, כן? חסידות זה קשר. רק צריך לזכור דבר אחד, החסידות זה על רקע של יהדות. לא במקום. כן, אז בואו נחזור עכשיו, לכן אפשר גם לדבר על גלות רוחנית וגלות הזהות וכל מיני דברים כאלה, אפשר. על גבי, לא במקום. כן, אז זה בדיוק מה שישו רצה לעשות, רצה לעשות במקום. אמרו לו, במקום, לך. כן. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. גלות בא לעולם על שלושה דברים, על ארבעה דברים, סליחה. על עבודה זרה, גילוי עריות, שיחוד עמים ושמיטת הארץ. המהר"ל מפראג בספר דרך חיים מסביר שיש לארץ ישראל שלושה כינויים בתנ"ך. האחד, שזה ארץ השם. מה פירוש ארץ השם? האמת היא לא מצאנו את הביטוי הזה במפורש בתנ"ך, אבל מצאו ביטויים אחרים, שהשם הוא אלוהי הארץ. איזה ארץ? ארץ ישראל. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא הקפיד שבארץ ישראל לא יעבדו עבודה זרה, כי זה הארץ שלו. אצלי בבית לא. חוץ לארץ, הגויים עבדו עבודה זרה, לא כל כך הקפיד הכתוב על הדבר הזה. כן. מעניין לראות לכל עורך התנ"ך, חוץ ממקום אחד, לא מצאנו אפילו רבע פסוק שבו הנביאים באים בטענות אל הגויים על זה שהם עובדים עבודה זרה. מצאנו שבאים בטענות אל הגויים על כל העבירות שבעולם. על עבודה זרה לא באו בטענות. למה? כי זה בחוץ לארץ. מתי אנחנו רואים שיש טענה נגדם? כשהם באים לארץ ישראל, למשל השומרונים שהגיעו לכאן, אז פתאום באו אריות ואכלו אותם. מדוע? אומר הכתוב, כי לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. זאת אומרת שבארץ ישראל במיוחד יש קפידה כזאת, בחוץ לארץ פחות. כן. אז אם כך, ארץ ישראל היא ארץ השם. מאחר והיא ארץ השם, הקדוש ברוך הוא לא סובל שיש פה עבודה זרה. לכן אומר הכתוב, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. מה זה אלוהי נכר הארץ? אומר רבינו בחיה, ברבי אשר, בפירושו לתורה, שהכוונה אלוהים שהם נוכרים בארץ. בארץ הם נוכרים. אז אם עובדים בארץ עבודה זרה, זה לא בסדר. כן, לכן גלות בא לעולם על עבודה זרה. אגב, לפי זה מובן מה שאמרה הגמרא במסכת עבודה זרה, שישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. מובן? אגב, לפי זה התחדש לי חידוש, תרשו לי. איזו גיחה קצרה, אל חידוש שחידשתי השבת. כתוב שיוסף פגש את יעקב, חיבק אותו, נשק אותו, בכה על צוואריו. יעקב לא עשה כלום. למה לא עשה כלום? אומר רש"י. היה קורא את שמה. זה הזמן קריאת שמה, אז הוא לא יכול, בזמן קריאת שמה להתרגש יותר מדי. רואה את הבן שלו יוסף, אבל קורא את שמה. שאלה מתבקשת, וכי זה לא זמן קריאת שמה של יוסף גם כן? אם זה זמן קריאת שמה, אז גם יוסף צריך לקרוא את שמה. אלא, כנראה שרק יעקב צריך לקרוא את שמה ולא יוסף. מדוע? מה התוכן של קריאת שמה? שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. מה פירוש השם אלוהינו, השם אחד? אמרו חז"ל, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. זה מה שאמרו השבטים ליעקב אבינו על מיטת חוליו. כן, אמרו לו, שמה ישראל אבינו, השם אלוהינו זה השם אחד. כלומר, אותו דבר. אתה ואנחנו חושבים אותו הדבר. אז כשיעקב אומר שמה ישראל, למי הוא פונה? ודאי שלא אל עצמו, הרי הוא ישראל. אז למי הוא אמר שמה ישראל? ליוסף. איזה מישהו פגש. אז הוא רואה את יוסף, ואז הוא אומר לו, שמה ישראל? השם אלוהינו השם אחד. כלומר, האלוהים שלך והאלוהים שלי זה אותו אלוה. מה הייתה אהבה המינה שלו? כי יוסף בתור דר בחוץ לארץ, הוא עובד עבודה זרה. האם יש קשר בין העבודה זרה של יוסף לבין אמונת הייחוד של יעקב? תשובה, כן. זה מה שאומר לו יעקב. כשם שאין בליבי אלא אחד, כך אין בליבך אלא אחד. זאת אומרת, מה שאתה מאמין בו זה כלול במה שאני מאמין בו. כי השם הוא האלוהים. י' כ' ו' כ', שזה אלוהי יעקב, הוא כולל את כל האלוהים. אז השם הוא האלוהים. אבל יוסף לא יכול להגיד את זה. הוא לא יכול לכלול את יעקב בעבודה זרה שלו. מובן? כלומר, יעקב יכול לכלול את העבודה זרה של יוסף בתוך אמונתו הוא. יוסף לא יכול להפיל את אמונת הייחוד של יעקב לקטגוריית העבודה זרה שלו. כל הדר בחוץ לארץ, כובד עבודה זרה. נכון? זאת אומרת, זה עבודה זרה בהתר. מותר ליוסף לעבוד את העבודה זרה הזאת. כן? זה הזמן של הגלות, אין מה לעשות. אבל זה רק שזה עבודה זרה. בסדר? כמו שכתוב בספר דברים, ועבדתם שם אלוהים. עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. וביקשתם משם את השם אלוהיך. אז מה זה משם? מהבית כנסת. מהעבודה זרה הזאת, תוכל להיפגש עם השם. כן, שאלה נוספת, יש פה עוד שתי שאלות. גם מצוות שבין אדם למקום? כן. שאלה הבאה, המיעוט שומר מצוות, היכול הוא לכפות על הרוב? כשרות, שבת, מילה? תשובה, בוודאי. הרי כל המיעוטים במדינה כופים על הרוב. הרי מה זה העסקאות המגילות של הדתיים בנושא דת ומדינה? כן? אני אצביע בשבילך בזה, אתה תצביע בשבילי בזה. כלומר, זה בעצם כל אחד מוכן לקבל על עצמו כפיית מיעוטים זה על זה. זה שם המשחק. זה מגיל, האופן שזה נעשה זה די מגיל, אבל זה מותר. זה ראוי אולי אפילו, כן. כן, כן. כזה, וואו, כן. תשאלת, מה המשמעות של זה שיהודי בחוץ לארץ עובד עבודה זרה? פשוט מאוד. הוא עובד את השם דרך השר של אותה אומה. השר של האומה זה המלאך הממונה על אותה אומה. זה הרוחניות של אותו מקום, של אותה חברה. אז זה עבודת השם. אבל זה עבודת השם שהיא זרה לנו. זה עבודה זרה. לא, זה לא במובן שהשתחרר לפסל, ואפילו, ואני אגיד יותר מזה, לא רק שלא נסכלים על זה, על העבודה זרה הזאת, אלא אפילו מקבלים שכר עליה. כי זה עבודה זרה מותרת. זה מה שאני, בארץ זה כבר עבודת השם. ברגע שאני בארץ ישראל, אני עובד את השם. לא, 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 הם דואגים מאוד לעבודת השם. אבל הם עובדים את השם דרך הצינורות הרוחניים של אותה תרבות. זה טוב כי אין ברירה. זאת אומרת, יש תפקיד זמני לגלות. לא, לא תמיד יש ברירה. זה מה שאמרתי, יש תפקיד זמני לגלות. כל זמן שהתפקיד הזמני הזה קיים, אז אנחנו נשלחנו לעבוד עבודה זרה בחוץ לארץ. זה בסדר, זה קשר. רק צריך לדעת שזה עבודה זרה. בית שזה זמני. זהו, זה מעניין מה שאת אומרת. הקהילות בימי הביניים, שהייתה להם איזושהי אוטונומיה, היו קצת מופקעים מן הגלות. כן, זה גם המהר"ל מסביר על דברי הגמרא, שכל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור, מעלה עליו הכתוב כאילו פדה את השכינה. כן? זאת אומרת, כיוון שהוא מתפלל עם הציבור, אז נשמרה איזושהי אוטונומיה, איזשהו מרחק מן האומות, שגורם שלמרות שהמצב נורא, אבל הוא פחות נורא ממה שיכול היה להיות. לכן האמנציפציה במובן הזה הייתה דבר קטסטרופלי עבור עם ישראל, כי זה פתח את שערי הגטו. בבקשה. אבל רק צריך להיות מודע לזה. לא לחיות באשליות. עכשיו, אז אם כן, ארץ ישראל נקראת ארץ השם. כיוון שארץ השם זה הארץ שבה המפגש עם האלוהות הוא מפגש ישיר, ולא דרך מסכים, אז ממילא העבודה זרה מסלקת את הזכות על הארץ. יש אפילו סיפור היסטורי אמיתי. כאשר הנשיא קרטר ביקר אצל ראש ממשלת ישראל בגין, הוא אמר לו בסעודה החגיגית, בדרך הבדיחותה, הוא אמר לו, דע לך שעל השולחן שלי בארצות הברית, בבית הלבן, יש לי שני טלפונים. אחד שאני משתמש בו כל הזמן, זה לרוסים ולעולם כולו, והשני זה לאלוהים, אני משתמש בו מעט, כי זה השיחות יקרות. ואז מנחם בגין ענה לו, תבוא אצלנו, אצלנו זה שיחה מקומית. אני יודע שאלו החוש הזה. עכשיו, הדבר השני, ארץ ישראל גם נקראת ארץ קדושה. יש כמה מקומות. לא בדיוק ארץ הקדושה, ארץ הקודש, כן? אדמת הקודש. והקדושה היא סתירה, עומדת תמיד בסתירה פנימית לגילוי עריות, נכון? איך אומר רש"י? קדושים תהיו, מה אומר רש"י? פירושים תהיו מן העריות, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. ממילא, כיוון שיש בארץ ישראל קדושה, ממילא גם אי אפשר שיהיה שם גילוי עריות. והדבר השלישי, ארץ ישראל, כן? על מה אתה מדבר? על עבודה זרה? על הקדושה? זה הפחיל הקדושה, ועודך.
לא, ממש זה רק מונע
הקדושה. זאת אומרת, אם יש גילוי עריות, אין קדושה.
נכון.
נכון. ואז ממילא, האדם כבר לא ראוי לארץ של קדושה. נכון? פשוט מאוד. אני עם אופקים נורא מצומצמים. אני, מה שיש, אני להבין. אני כתוב, אני להבין. כן. הנקודה השלישית שיש בארץ ישראל זה שהיא ארץ החיים. מה זה ארץ החיים? מקום שעניינו המשכת החיים. והחיים זה אינסוף. אז אם יש שפיכות דמים, אין לך הפסקת החיים גדולה מזו. שפיכות דמים מגלה מארץ החיים. יש פה שאלה. מה מעניין אותנו שגלות תבוא לעולם בגלל ארבע עבירות? הרי לנו יש בעיה עם הגלות, ולא לכל העולם. הוא שואל על המילה לעולם. כלומר, לנו יש בעיה עם הגלות, ולא עם כל, לא לכל העולם. אז מה זה גלות באה לעולם? צריך להגיד, גלות באה לישראל. כן, אבל זו השאלה שהוא שואל. הוא חושב שברגע שאנחנו בגלות, רק אנחנו בגלות. ההפך, גלות ישראל זה בעיה של העולם, לא בעיה שלנו. כי הרי כתוב, כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמם. עכשיו, המשפט הזה, הוא משפט חיובי או שלילי? אנחנו רגילים לומר, זה משפט חיובי. מדוע? אנחנו גלינו, נכון, אבל השכינה נמצאת איתנו. זאת אומרת, זה בא להגן עלינו. ולא שמים לב שבעצם המשמעות של המשפט הזה היא גרועה הרבה יותר. גלינו, וגם השכינה גלתה מן העולם כולו. ואיפה היא נמצאת? איתנו. לכן, רק אנחנו מרגישים בקיומה, וכל העולם כולו מרגיש בצורה חריפה מאוד שנסתלקה שכינה. כיוון שהעולם מרגיש שנסתלקה שכינה, הוא מאשים את היהודים. כי הם אומרים, אלוהים היה פה, עכשיו הוא לא פה, הרגתם אותו. ולכן הם נוקמים בישראל ומאשימים אותם ברצח אל. היהודים, רק שנייה, והיהודים לא מרגישים כלום, הם לא מבינים מה רוצים מאיתנו. כי היהודים ראי, אבל את השכינה אנחנו פגשנו, זה אצלנו בקהילה, בבית הכנסת, באיטליז, בבית המדרש, במקווה, במועצה הדתית, מה הבעיה? פגשנו את השכינה. נכון, אבל השכינה נמצאת עכשיו רק בישראל ולא בכל העולם. לכן הגלות באה דווקא לעולם, לא לישראל. כן, בבקשה? היהודים התפזרו בעולם, וכדי להכיר את השכינה צריך להיכנס לגטו. היה פעם איזה גוי אחד שזה קרה לו. קראו לו אמה פלייר. הוא היה גוי מצרפת, בעיר ליון. הוא היה נוצרי, קתולי, מאמין מאוד וזה. מסיבות שלא ברורות לי עד עצם היום הזה, הוא נכנס לבית הכנסת בזמן תפילת נעילת יום הכיפורים. זה עשה עליו כזה וואו, ואז הוא החליט שהוא מתגייר. בסוף הוא לא התגייר, היה לו איזה סיפור ארוך, לא ניכנס כעת אליו. אבל יש אנשים שיכולים להרגיש בזמן הגלות את השכינה שבישראל, אבל צריך להיכנס לתוככי ישראל, וזה בלתי אפשרי, בדרך כלל. כן, הכנסייה העמידה פסלים בכנסיות, שבהם היו מראים שתי בתולות. האחת, הכנסייה, השנייה, היהדות, בית הכנסת, כמו שהם קראו לזה. והכנסייה הייתה מתוארת בתור בתולה עם עיניים פקוחות, והיהדות בתור בתולה עם עיניים עם צעיף עליהם. עיניים מכוסות בצעיף. והם אמרו, טוב, אתם רואים, היהודים הם יקשים, הם לא רוצים לראות את האמת, שמים על עצמם צעיף. רק הם שכחו דבר אחד, מי שם את הצעיף הזה על העיניים של היהדות? הכנסייה שמה, כדי לא להסתכל אלינו בעיניים. זאת אומרת שיש מניעה בזמן הגלות להיפגש עם השכינה. ולכן באופן תת מודע, האומות העולם מאשימים את ישראל בגלות, כי באמת מי שסובל בעיקר מן הגלות, זה דווקא אומות העולם, ולא ישראל. על זה אנחנו אומרים בהלל, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמחת אין כבוד. למה יאמרו הגויים, הנה אלוהים? מה אתה אומר? כן, דבר. אני לא הבנתי את ההבדל בין גילוי עריות, מה אתה מתכוון? גילוי עריות הכוונה ביות אסורות. איש עם אחותו, זה... אתה אומר חוסר הצניעות. חוסר הצניעות זה לא גילוי עריות, זה מביא לעריות, אבל לא על זה מדובר. גילוי הראיות מדבר על... ודאי שאפשר לכפות את הכלל על זה. וכי היעדר הצניות שיש ברחובות זה לא תקיפה? זה תקיפה. לא פחות מכל דבר אחר. אם אפשר לאסור אישון במקומות ציבוריים, אז למה חוסר צניות אפשר לכפות? זה דבר פשוט, אני חושב, מתבקש. מה? האם הנטייה שלנו להיות כמו איראן? האם האידיאל שלנו זה להיות כמו איראן? חס וחלילה, חס ושלום. רחוק מאיתנו בר מינן. מה לנו ולאיראן? לא הבנתי. מבחינת צניעות באיראן? זה נורא והיום מה שהולך שם מבחינת צניעות. זה משהו נורא והיום. זה לא יכולים להתמודד עם אנשים. הם חושבים שאישה זה סוג של סטן, איזה מין שד, ג'ין. צריך לעשות את הכל כדי שהוא לא יהיה קיים. איפה הוא קיים? רק בפנטזיות שלהם על 70 בתולות בגן עדן. זה מה שאתה רוצה. בסדר, פתח חי. כן. כן. תורפים. כן. יש אפילו, היה בזמנו חומייני, ימח שמו וזכרו. כן. איך הוא לא? חומייני, שמח שמו וזכרו. אז הוא, הייתה תמונה בשלטי חוצות באיראן, ששם ראו אותו מחייך. אז הוא דרש שיחליפו את כל התמונות לתמונה שבה רואים אותו חמור סבר. כי זה לא יפה לצחוק. אם היינו כמו איראן, לא הייתי יכול לתת שיעור פה. מה אתה אומר? תסביר.
שחושב שליהודים דווקא להיות כל העמים,
כן.
אצל כל העמים, אצל כל הגויים, עד זמן של...
כן, אתה מזכיר את השיטה של הרב שמשון רפאל הירש. כלומר, הרב שמשון רפאל הירש סבר, יהודי צדיק, הוא סבר שהתפקיד של עם ישראל זה לחיות בגלות. ככה הוא חשב. התורה אמרה לו, אבל הוא אמר שהתפקיד של עם ישראל זה לחיות בגלות, ולהיות נאמנים... למדינות ולתרבויות שבתוכם אנחנו חיים, במיוחד אם אלה מדינות נאורות שנותנות אמנציפציה ליהודים, צרפת, גרמניה, אנגליה, אפילו רוסיה במידה מסוימת, להיות אזרחים נאמנים לגרמניה, להתמלא בתרבות הגרמנית, לקיים הרבה מצוות, ואז אנחנו נשפיע על הגרמנים הרבה מאוד מוסר וקדושה, ואז הגרמנים יגידו לנו תודה. זה מה שאתה אמרת, נכון? מה שהזכרת. כלומר, הייתה איזו מחשבה כזאת, שהגרמנים בוודאי כל כך ישמחו על זה שהרב שמשון רפאל הירש תרגם את התנ"ך לגרמנית. זה הצליח, נכון? או לא? טוב. היה רב אחד בליטה, הרב אלחנן וסרמן, השם יקום דמו. הוא נרצח על ידי הגרמנים במלחמת העולם השנייה. הוא כתב מאמרים חריפים מאוד נגד הציונות. באחד המאמרים שלו הוא כותב, אגב בצעירותו הוא למד אצל הרב קוק. הוא כותב באחד המאמרים, הגלות לא החסירה מאיתנו שום דבר, לא חסירה לנו שום דבר בגלות. הרב צבי יהודה קוק כתב הערה בצד של המשפט הזה. פסוק. וישבתם בגויים, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. אתה יכול להגיד כל הסברות שבעולם, יש פסוק. בסדר? אז בואו נחזור לנושא. כן? ארץ ישראל, ארץ של קדושה, ארץ החיים, לכן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, לא יכולים להשאיר, כלומר, מכרח מוצאים אותנו מארץ. מה עם שמיטה? השמיטה זה משום, מה? יש פה שאלה. למה גילוי עריות דווקא הוא הפכי לקדושה? רשי, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. מדוע? משום שאין בעריות יותר, זה העבירה, שיותר מכל העבירות מחברת את האדם אל החומריות. יותר מכל דבר. והקדושה יש בה שחרור מן החומריות. לא שהקדושה איננה חומרית, אבל הקדושה יש בה חירות. מה שאין כן בגילוי הראיות שיש שמה עבדות. ולכן זאת עבודה מיוחדת מאוד לצאת מן העבדות הזאת. איך אומר הרב באורות התשובה? העבדות החטאית. החטא גורם לאדם עבדות. ולכן התשובה זה קניית החירות מן העבדות הזאת. עכשיו בואו נחזור כן לנושא של השמיטה. מה עם השמיטה? שוב מסביר המהר"ל מפראג. ארץ ישראל היא ארץ של שלמות. והשלמות זה כשיש מנוחה. כלומר, אם אני כל הזמן במלאכה, זה סימן שאני עדיין משתלם. אז זה נכון, העולם עוד לא מושלם. אבל במידה מסוימת, ארץ ישראל היא מעין עולם הבא, כמו ששבת היא מעין עולם הבא. ולכן, אם אין שמיטה בארץ, זה מבטל את מדרגתה של ארץ ישראל בתור ארץ המנוחה, ארץ השלמות. ולכן גם זה מגלה מן הארץ. זה המידה, יש גם עוד נקודה שארץ ישראל, וזה כאן נקודה פנימית יותר, ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל מכוח האבות. כן, אברהם, יצחק, יעקב. למה הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ לאבות? כי הם היו ראויים לארץ. מה נתן הקדוש ברוך הוא לאבות חוץ מארץ ישראל? שום דבר. רק את זה. מה? הזרע, ודאי, כדי לרשת את הארץ. נכון? איך כתוב שם? שאברהם עשה הסכם עם אבי מלך, נכון? מה הוא נתן לו? את ארץ גרר. איפה זה ארץ גרר? לפי חז"ל, זה נמצא בין רפיח לעזה. האזור הזה הוא נתן לאבי מלך. מיד אחר כך כתוב, לא יודע מה יש בין רפיח לעזה, לא זוכר. טוב, משהו באזור שם, בין רפיח לבין עזה. כתוב, מיד אחר כך, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. מסביר הרשב"ם, מה זה אחר הדברים האלה? אחרי שהוא ויתר על גוש קטיף, חרה אפו, כך אומר הרשב"ם, חרה אפו של הקדוש ברוך הוא, כיצד נתן את ארץ גרר, והלא מארץ כנעני. ואומר לו, נתגאית בבן שנתתי לך. עכשיו אני אומר לך לזבוח אותו, מה יישאר מכל גאוותך? במילים אחרות, תסביר את דברי הרשב"ם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, נתתי לך זרע, נתתי לך בן. בשביל מה? בשביל לרשת את הארץ. אתה לא רוצה את הארץ, תחזיר את הבן. ברור, זה הולך ביחד. אגב, אז למה בסוף לא נשחט יצחק? כי הוא לא נתן את כל הארץ. ברור. אין נתן את כל הארץ, וואו. לא היינו פה כדי לדבר על זה. אבל נתן רק חתיכה קטנה, אז יש תיקון. כן? עכשיו, לפי זה לא צריך לחזק את אבו מאזן, כל מיני ביטויים כאלה. טוב, אבל איפה היינו? הארץ, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאבות, הוא נתן להם רק את ארץ ישראל. לא נמצא בכל סיפורי האבות משהו אחר. לא תורה ולא מצוות ולא שום דבר אחר. מה? מה? המידות של עם ישראל. כן, זה היה בטבע של האבות. נכון? זה הטבע שלהם. זה לא מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, זה בטבע. אבל בתור מתנה, מצאנו שהקדוש ברוך הוא נתן להם את ארץ ישראל בלבד ובפרט. זאת אומרת שאם רוצים לרשת את ארץ ישראל, צריך להיות דומים לאבות. כי מכוח מה אנחנו מקבלים את הארץ? כתוב בפרשת וארא, ונתתי אותה לכם מורשה. מה זה מורשה? אם אתם ממשיכים את דרכם של האבות, אז זה שלכם. ומהי דרכם של האבות? שהם נשמרו מגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. כל אחד לפי הבחינה העיקרית שלו, נכון? למשל, רגילים לומר שאברהם הוא זה שנלחם בעבודה זרה, יצחק בשפיכות דמים, יעקב בגילוי עריות. יש גם חלוקות אחרות. אבל זה המידות של האבות. לכן על המידות האלה יוצאים מן הארץ. מה עם השמיטה? השמיטה זה העמדה הנפשית של כל שלושת האבות בארץ ישראל. כי הרי האבות התקיימו כל ימיהם כמו אדם ששומר על שמיטה. מה העניינה של השמיטה? כי גרים ותושבים אתם עמדי, כי לי הארץ. זה לא שלכם. והאבות ידעו שבעולם הזה הם רק גרים ותושבים, ולכן הם כל ימיהם היו בשמיטה. מי שאיננו חווה את החוויה הזאת, איננו ראוי לארץ הזאת. לכן גולים בגלל העבירות האלה. כן. אני אסביר לך משהו. כתוב, כשאברהם אבינו רוצה לקנות חלק בארץ, רוצה לקנות את מערת המכפלה, אז הוא פונה אל בני חת, והוא נותן להם שיעור. הוא אומר להם, גר ותושב אנוכי עמכם. בואו ננתח את המילים האלה. גר זה הפוך מתושב, נכון? או שאתה גר או שאתה תושב, תחליט. גר, אז אתה לא שייך לפה. אם אתה תושב, אתה שייך לפה. אז מה רצה אברהם להסביר? רצה ללמד אותם איך האדם מתנהג בעולם הזה. אתה מבחינה מסוימת גר בעולם הזה, אף על פי שאתה תושב בעולם הזה. איך אמר רבי יהודה הלוי? כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. זאת אומרת, זה גם היה גוי אחד בשם קמי, הוא קצת הבין את זה, כתב ספר בשם הזר. שבו תיאר את הזרות שאדם מרגיש ביחס לעולם. רק הוא לא הבין מאיפה באה הזרות הזאת. אנחנו יודעים מאיפה באה הזרות הזאת, מהנשמה. כלומר, הנשמה של האדם איננה בת בית בעולם הזה. כך שמבחינה מסוימת אני גר. אבל דווקא מפני זה אני גם תושב. אני תושב בארץ שמיועדת למי שחש גר. אתה מבין אותי?
אני לא יודע.
אני מסביר עוד פעם. לא, 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 אני רוצה להוסיף פה משהו. כשאדם רוצה להיות יהודי, מה אומרים עליו? איך קוראים לאדם שנהיה יהודי? גר שהתגייר, נכון? גר שמתגייר. אני הייתי קורא לזה גר שמתיישב. נכון? הוא הופך מגר לתושב. הוא לא הופך להיות גר. הוא היה גר לפני כן, גר בארץ, עכשיו הוא תושב. או שקרא לו גוי שמתיישב. הביטוי גר פה בכלל לא, 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 לא במקום. מה זה להיות גר? זה כוונה להיות זר. נכון? לא קבוע. אז יכולת להגיד, הוא היה גוי, תושב, הוא יודע מה, תושב של אומה אחרת, ועכשיו הוא הפך להיות תושב של אומתנו. אז תקרא לו גר שמתיישב. תשובה. עם ישראל כאומה מרגיש גר בארץ. אנחנו בעולם הזה, לא יושבי העולם הזה. איך כתוב בבלעם? הן עם לבדד ישכון ובגויים מה? לא התחשב. מה פירוש לא התחשב? איננו עולה בחשבון, נכון? זאת אומרת, לא שלא אכפת לו, לא התחשב, לא מתחשב, לא, הכוונה, הוא לא בחשבון. או נגיד את זה אחרת, איך הגויים נקראים? אומות? אם הם נקראים אומות העולם, למה נקראים אומות העולם? כי הם שייכים לעולם. אז אנחנו, אומות, אומה, לא מהעולם, נכון? גם בארץ ישראל. אנחנו מרגישים זרים בארץ הזאת. עכשיו, הארץ הזאת היא הארץ, עכשיו, לגבי גר שמתגייר, אז הוא הופך להיות גר כמונו. עד עכשיו הוא הרגיש תושב, עכשיו הוא הופך להיות גר כמונו. אבל הוא לא הופך להיות גר כמונו, מגלים לו שגם לפני כן הוא היה גר, כמו כולם, רק הוא לא ידע את זה. אז הוא גר שעכשיו מגלה שהוא גר. כמו כן, אברהם אבינו אמר להם, גר ותושב אנוכי, אבל לא רק אנוכי, גם אתם, עמכם. ברור? גר ותושב אנוכי, עמכם, גם אתם גרים ותושבים.
אז מה היחס
צריך להיות בארץ ישראל? אבל הם לא הסכימו לזה. מה הם אמרו לו? נשיא אלוהים אתה בתוכנו, תעזוב אותם. אתה מדבר ככה כי אתה נעלה כזה, אתה נשיא אלוהים. אנחנו עם הארץ. נכון? לא, 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 לא. בעולם בכלל אנחנו גרים. עכשיו, רק בארץ ישראל, בחינת הגירות של האדם מתבררת. בחוץ לארץ, האדם יכול לחשוב שהוא שייך לאדמה, משפחות האדמה. מה שאין כן בארץ ישראל, אנחנו יודעים שאנחנו גרים. אז למי שייך את הארץ? למי שיודע שהוא גר בארץ. מובן? אוקיי. מדוע הרב תומך ביתר מחירה, אם על ידי היתר לא מתקיימת שמיטה כהלכתה? תשובה, אני תומך ביתר מחירה, כי על ידי היתר מתקיימת שמיטה כהלכתה. אני אסביר למה הכוונה. הבעיה, בשביל מה התורה ציוותה לעשות שמיטה? כדי שאדם לא ירגיש שהוא יותר מדי מושרש באדמה, נכון? ולכן התורה ציוותה לעשות שמיטה כאשר עם ישראל מושרש, דהיינו כשהיובל נוהג. היובל נוהג כוונה שרוב עם ישראל בארץ, יש לו אחיזה כל כך חזקה שצריך קצת למעט אותה. אבל בימינו אין היובל נוהג, ולכן אין השמיטה נוהגת מן התורה. למה? בגלל שאם הבעיה של עם ישראל היום היא שהוא לא מספיק מושרש בארץ, אז רוח התורה היא לחזק את האחיזה שלו בארץ. לכן זה לקיים מצוות שמיטה כהלכתה לעשות את היתר המחירה. כן? זה עניין של איזון. כן, בבקשה. והראיה שמי שלא סומך על היתר מחירה, מערער את האחיזה של ישראל בארץ. בניגוד לטענות העקרוניות שדווקא בגלל אי שמירת שמיטה נעקרים מן הארץ. רואים את המציאות בהפך. כן, מה אתה אומר? כן. נכון. עסק. נו. יצחק רצה לעקות שורשים בארץ, אבל הוא לא היה תושב, שהרי כתוב מפורש. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. הוא רצה לשבת איפה שאביו היה גר. נכון? מפורש. מה אני אעשה? טוב, אז זה על שמיטת הארץ. מה? כן?
גם שבת זה לא ככה. גם שבת זה מנוחה והפסקה.
גם שבת זה מנוחה והפסקה, נכון? מה הבעיה? זה השמיטה בזמן. יש שמיטה במקום, יש שמיטה בזמן, מה הבעיה?
האדמה על שבת לגולים.
למה על שבת לגולים? ודאי, מי שלא שומר שבת, גולה מן השבת. מי שלא שומר על שביטת הארץ, גולה מן הארץ. מה? מה זה לגלות מהשבת? הכוונה שהוא לא זוכה לנשמה יתרה. ברור. באותה מידה, גם בארץ ישראל, נותן נשמה לעמליה. אז כל שבת ושבת לפי עניינה. אין השבת שומרת, אלא על שומריה. טוב, עד כאן להיום.